שעת אפס.
טוב, בלי הקדמות, כי כמובן אין לנו זמן, שעת אפס היום עוסקת בפרדוקסים.
יש.
אוקיי? פרדוקסים. אין תיאוריה היום, אין היסטוריה, אינטראקטיבי לגמרי. כי לכבוד יום ההולדת של תום, זה התניע את המהלך, נזכרתי בפרדוקס יום ההולדת. האם אתם מכירים את פרדוקס יום ההולדת?
עם החללית והתאומים?
לא.
לא, סתם המצאתי.
שאלה. כמה ילדים תצטרכו להכניס לכיתה אחת, כדי שרוב הסיכויים שלפחות לשניים הילדים יש את אותו תאריך יום הולדת בדיוק, לא שנה, יום וחודש, אוקיי? כמה ילדים צריך להכניס לכיתה אחת, כדי שרוב הסיכויים שלפחות לשניים מהם יהיה את אותו תאריך יום ההולדת, אוקיי? 365 ימים בשנה. באינטואיציה, מה הייתם זורקים? בואו לא נתחיל לחשב את זה עכשיו.
אני נורא מפחד לצאת טיפש.
זה פרדוקס, אז אתה תצא טיפש anyway. זה לא טיפש, זה כאילו, בגלל זה פרדוקס, אוקיי?
אי אפשר לדעת.
אני מניח שכאילו...
אפשר.
365 כפול 2 נניח, זה
או חלקי 2, כי זה צמד, כאילו
אתה צריך שני אנשים, אז הסיכוי שיהיה לשניים את אותו תאריך, כאילו אם אתה מכניס 365, אז הסיכוי גדול שלאחד יהיה יום הולדת היום.
אז אתה אומר 730 ילדים בכיתה.
כן.
אז אני אומר 22.
22,
כן, זה פרדוקס יום ההולדת. אוקיי,
אני אמסתי כל הילדים סתם לכיתה הזאת.
אתה לקחת שכבה.
מסכנות המורות, יואו.
אז קודם כל, שנייה רק על פרדוקס. פרדוקס בעצם זה מילה מיוונית עתיקה, שקראו, מבוטט פרדוקסוס. מפתיע. שזאת טענה או תופעה שכוללת סתירה פנימית, או שהיא סותרת את ההיגיון, אוקיי? בוא נתחיל עם פרדוקס יום ההולדת ישר ונדגים את זה. מה הסיכוי, נגיד אתם בכיתה, עוד לפני הכיתה, מה הסיכוי שלתום יש יום הולדת בדיוק בתאריך של אביה? אוקיי? אז נכון, יש 365 ימים בשנה. לך, תום, יש יום אחד מתוך 365 ימים, אז הסיכוי הוא אחד. נכון? כי זה לא משנה באיזה יום. אבל הסיכוי שלאביה יש באותו יום הוא 1 ל-365, כי בעצם אנחנו צריכים שלאביה יהיה את אותו יום בדיוק, אז 1 ל-365. עכשיו אנחנו רוצים לדעת כמה ילדים צריך למלא בכיתה הזאת, כדי שלפחות, זאת אומרת שרוב הסיכויים שלפחות שלשניים יהיו את אותו יום הולדת. יותר קל לחשב את זה הפוך, מתי אין יום הולדת על אותו יום. אתם תראו באינטואיציה, בעצם אם לתום יש יום אחד, אז לאביה כאילו נשארו 364 ימים, נכון, שהיא יכולה לחגוג את יום הולדתה, שאין התנגשות בעצם. אז בגדול ובאופן מאוד בסיסי, כשמחשבים הסתברות של שני דברים, אז מכפילים את הסיכויים שכל אחד מהם יקרה, ואז נוצרת ההסתברות המשותפת. כמובן יש עוד הרבה מורכבות מעבר לזה, אבל החזרות, לא משנה. אז הסיכוי של תום הוא אחד, הסיכוי של אביה הוא 364 חלקי 365, כי זה מתוך 1 כפול 364 חלקי 365, יוצא 0.997. כלומר, באחוזים זה 99.7% שאין לכם יום הולדת באותו תאריך. אם מפחיתים את זה מ-100, כי זה, אנחנו רוצים לדעת מתי, מה הסיכוי שיהיה לכם יום הולדת, אז יוצא 0.3% שיש לכם יום הולדת באותו תאריך, שזה ממש ממש מעט, נכון? 0.3%. עכשיו נוסיף אותי. מה הסיכוי שלשלושתנו אין את אותו תאריך? אז כשמסתכלים עליי, לא משווים רק מול תום, אלא גם מול אביה בעצם, אבל נשארו לי כאילו פחות ימים. אז בעצם ההסתברות שהיא אחד של תום, כפול 364 של אביה חלקי 365, כפול 363 חלקי 365 שלי. עכשיו באותו אופן, ככל שנוסיף אנשים לחדר,
האחוז יעלה.
אנחנו נכפיל בימים כביכול שנשארים, כדי לא להתנגש עם ימי הולדת של אחרים, ולפי החישוב הזה, התשובה המדהימה היא שאחרי 23 אנשים יש הסתברות של 49% שאין להם יום הולדת באותו תאריך, לפי החישוב הזה. כלומר, אם מחסרים את זה מ-100, אחרי 23 אנשים, 51% סיכוי שהיא... עכשיו, 51 זה כבר רוב הרי, נכון? אחרי 23 אנשים יש 51% סיכוי שיהיו לפחות שני אנשים עם אותו תאריך של יום הולדת. זה מטורף, זה בניגוד לכל אינטואיציה הרי.
זו בדיחה. אגב, מה שדופק לנו את החישוב זה שלאביה אין יום הולדת בימות השנה.
נכון, נכון.
אז היא פשוט הורסת את כל הדוגמה.
נכון, כי
עם
הדר ב', נכון? 29 בפברואר.
כן, פעם ראשונה.
אם אנחנו רוצים להגיע לוודאות כמעט מוחלטת, לא רק ל-51%, אלא ל-99%, זה סך הכל 56 אנשים. כלומר במכפלה הזאת. כלומר, אם יהיו 56 ילדים, זה כמעט ב-100% שלשניים מהם יש את אותו תאריך של יום הולדת.
וזה אף פעם לא 100%, נכון? בגלל שתיאורטית יכול להיות שכל אחד מהם נולד ביום אחר רצוף בלוח השנה.
אלא אם יש לך 366 ילדים.
כן, אחד בשביל אביה.
ואחד לשנה הבאה.
אז כאמור, זה פרדוקס, כי המוח האנושי היה חושב שכאילו המקרה הממוצע, 50%, אנחנו נצטרך חצי מהימים, כלומר 182, תום אתה הכפלת, לא יודע למה.
אתה אמרת שאני לא הייתי טיפש.
אבל
אני בשקט בשקט זרקתי 1,000. שתדעו לכם, עשיתי את זה. 1,000 לדעתי.
זאת אומרת, להגיע לסיכוי של מעל 50% צריך 23 אנשים, שזה ממש מדהים. יש כל מיני סוגי פרדוקסים. יש פרדוקס מתמטי, למשל כזה, ויש כל מיני פרדוקסים לוגיים של פילוסופיה ולוגיקה, יש פרדוקסים של פיזיקה, אבל כיפים והרבה יותר נגישים אלה פרדוקסים מילוליים. כשהכי פשוט מהם זה להגיד, משפט זה הוא משפט שקר. אם הוא אמת, המשפט,
אז הוא באמת שקר.
כי משפט זה הוא משפט שקר. אבל אם הוא שקר,
אז הוא
לא אמת מראש.
כן.
או אחד שהוא יותר אהוב עליי, לכל כלל יש יוצא מן הכלל. משפט שאוהבים הורים להגיד, נכון. מפקדים, כל כלל יש יוצא מהכלל.
בטח.
לא יכול להיות. כי אם זה בעצמו כלל, שלכל כלל יש יוצא מהכלל, אז גם לא יש יוצא מן הכלל. ומה היוצא מן הכלל של הכלל הזה? שיש כללים שאין להם יוצא מן הכלל. אז הוא הופך להיות שקרי. זאת אומרת, המשפט לכל כלל יש יוצא מן הכלל, הוא בעצמו פרדוקס. עכשיו אני אעשה איתכם שעשוון, אוקיי? קוראים איזה פרדוקס, מונטי הול. אתם בשעשועון, יש לכם בחירה בין שלוש דלתות.
מכיר את הפרדוקס הזה.
מאחורי דלת אחת יש מכונית, מאחורי שתי הדלתות האחרות יש איזות. אביה, כן. את בוחרת דלת אחת, כן? נגיד דלת מספר אחת. המנחה יודע מה יש מאחורי הדלתות האחרות. את בחרת דלת מספר אחת, נגיד הוא פתח דלת אחרת את מספר שלוש, והוא מראה לך מאחורי דלת מספר שלוש יש איזה. עכשיו המנחה מציע לך, את רוצה להישאר עם הבחירה שלך מספר אחת או לעבור לדלת מספר שתיים? שלוש נחשפה, יש מאחורי האיזה. האם זה לטובתך להחליף את הבחירה שלך או לא?
מעניין.
אתה יודע את התשובה?
אני חושבת שזה לא לטובתי.
אוקיי,
אבל סתם בגלל שאני באינטואיציה, אני לא ב...
אז באינטואיציה את טועה, בגלל זה פרדוקס.
איי.
התשובה הפרדוקסלית היא כן, הרי כשאת בחרת בעצם את הדלת מספר אחת, הם התחלקו לשתי קבוצות, את דלת מספר אחת שאת בחרת, שיש לה שליש סיכוי, ושתי הדלתות האחרות שמראש היה להם שליש סיכוי, אז כל אחת, אז שתיהן ביחד זה שני שליש.
נכון.
אז נוצרו שתי קבוצות, את בחרת שליש סיכוי, והקבוצה השנייה שני שליש סיכוי. המלכה פתח וילון אחד, והראה לך שיש איזה.
אז
בעצם לשנייה נשאר אותו שני שליש סיכוי, כי היא בקבוצה שלה שני שליש סיכוי. זאת אומרת שתיאורטית, פרדוקסלית, אם את עוברת מסיכוי של שליש לסיכוי של שני שליש, למרות שזו אותה בחירה, זה דלת מול דלת, כאילו יש לך יותר סיכוי.
מישהו כתב סקריפט די קל, שמאפשר לך להריץ את הניסוי הזה אין ספור פעמים, וזה אכן מוכח. זאת אומרת, הפרדוקס הזה הוא לא רק תיאורטי, הוא גם אפשר להוכיח אותו ולראות את המקרה, שזה באמת אשכרה עדיף לך לשנות דלת. כן.
אבל זה כאילו בניגוד לכל אינטואיציה, כי מה זה משנה? בעצם כאילו העפנו דלת אחת, נשארנו דלת מול דלת, זה 50-50, כן, כאילו מה משנה. יעזור לי?
שזה לא באמת 50-50.
אז מראש כאילו זה היה בקבוצה של זה.
אבל בשתיים יש איזה. אני יודעת עכשיו שבשתיים יש איזה, אז הייתי צריכה להישאר. אמרת לי מראש.
עוד בעיה מהסוג הזה. שתי מעטפות, אוקיי? אחת מכילה פי שניים כסף מהשנייה. מבלי לדעת מי זאת מי, אתה בוחר תום, מעטפה, ואז אני מציע לך להחליף. האם יש יתרון למעבר או אין יתרון למעבר? אינטואיטיבית. שוב, זה גם פרדוקס.
אינטואיטיבית אין יתרון למעבר, כי זה גם 50-50.
נכון, אבל בעצם אם בחרת משהו, מה יכול לקרות עכשיו שתחליף? הרי באחת יש כפול כסף מהשנייה, נכון? אז בעצם יכול להיות או שתפסיד חצי, כי זאת... או שתרוויח פי שניים.
בכל מקרה, אתה לא הולך עם כלום.
זה גרמה.
אין הפסד.
כן?
אין הפסד. זה קצת גרמה.
אנשים באינטואיציה אומרים, רגע, אני יכול, או אם כבר בחרתי את המעטפה הכפול ואני עובר, אז הפסדתי חצי. אבל או שאני ארוויח פי שניים.
נכון.
וגם זה, כאילו אין באמת שינוי בסיכוי, אבל אין יתרון מתמטי למעבר, אבל זה פרדוקס שהוא בעצם שיעור בנפש האדם, הסתברות וציפייה. אוקיי? עכשיו נסיים עם פרדוקס שאבא שלי סיפר לי אותו, הטריל אותי איתו. יותר נכון, שהייתי ילד קטן, אולי בן 10, ונדפק לי המוח ממנו, אני זוכר גם אז, והייתי זוכר, לא יכול להיות, קוראים לו אכילס והצב, אוקיי? בפרדוקס הזה, אכילס, הוא מתחרה בריצה מול צב. הצב יוצא קודם, הוא מזנק. מכירה את זה?
אני חושבת שכן.
הטענה היא שאכילס, שהוא הרבה יותר מהיר מהצב, אף פעם לא יוכל לעקוף את הצב באמת. למה? הרי אכילס מזנק שהצב כבר התקדם, עשה איזשהו דרך, אוקיי? כשאכילס שהוא רץ מהר, יגיע לנקודה שהצב היה בה, כשאכילס עצמו יצא לריצה, הצב בעצם כבר התקדם קצת, נכון?
נכון.
ואז הוא יגיע לנקודה שהצב התקדם אליה קצת, או הצב התקדם עוד קצת. ואז הוא מגיע לנקודה שהוא התקדם אליה עוד קצת, הצב התקדם עוד קצת. נכון שהוא רץ יותר לאט, אז כל פעם הקצת הזה הוא קטן. אבל למעשה,
הוא תמיד יהיה.
הוא לעולם לא יצליח להגיע אל הצב, כי כל נקודה שאכילס יגיע אליה, הצב התקדם כבר עוד קצת, אפילו אם זה מיקרו ננו של מטר.
אגב, יש לזה עוד שם לפרדוקס הזה, זה נקרא סטרימינג.
כן. בול, התנועה הזאת של הקו שתמיד חונק את הציפייה. אז איך בכל אופן אנשים עוקפים אנשים? הרי זה לא המציאות, נכון? כאילו,
כי יש תאוצה.
תיאורטית עכשיו הראיתי שתמיד הצו מתקדם, הם רצים במהירות קבועה, בלי תאוצה. התשובה היא שבעצם סכום של סדרה אינסופית כזאת יכול להיות סופי. זה קצת פילוסופי, אבל זה כן מאפשר לאכילס בסופו של דבר לעקוף את הצו, ולטל בן העשר לזכור את זה גם 40 שנה אחרי. וזה פרדוקס אכילס והצו.
וואו, אחי! אחי!